חזרנו מהפרסומות, אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים עמוס ידלין, שכיהן כראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתפקידו הצבאי האחרון היה ראש אגף מודיעין. ערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב לך, אלוף במילואים ידלין. תראה, אנחנו הרי כבר רגילים בסבבים מול אז, אני חושב שהציבור כבר לא זוכר את כל השמות שהיו, לפחות איזה שישה בעשור האחרון, אבל לכולם דומה שהיה מכנה משותף אחד. הם התחילו בחיסול מוצלח, לאחר מכן הם הסתבכו, ישראל הנחיתה מעזה מאוד על התשתיות ועל המצב האזרחי בעזה, בסופו של דבר שני הצדדים המותשים הגיעו לאיזושהי, הגיעו להפסקת אש שנשברה בתקרית הבאה. הפעם אנחנו נמצאים במשהו קצת שונה, כי ישראל לא רוצה לפגוע קשות בעזה, כדי לא לגרור את החמאס. אז מה בעצם קלף המיקוח שיש לישראל לדעתך מול הג'יהאד האיסלאמי, שאנחנו מניחים שמלאי הטילים שלו יכול להספיק לעוד הרבה זמן?
תראה, התיאור שלך הוא די נכון, אבל יש בו, אני רוצה לחדד בו משהו. הרבה מאוד סבבים, כאשר בשתי האפשרויות הקיצוניות של להגיע להסכם עם הטרוריסטים של החמאס, זה בלתי אפשרי, ולכבוש את עזה זה יהיה לא חכם ובעלות מאוד גבוהה. ולכן בעצם התכלית האסטרטגית היא להשיג הרתעה. איך משיגים הרתעה? בסבב אתה מקווה שהנזק והעלות לאויב תהיה כזאת, שפעם הבאה שהוא יחשוב הרבה לפני שהוא ישגר רקטות, או יעשה איזושהי פעולה כנגד מדינת ישראל. עכשיו, כשהיעד הוא הרתעה, והרתעה זה מושג חמקמק, שאנחנו בודקים אותו בעצם רק בעתיד. אם אנחנו נזכרים במלחמת לבנון השנייה, הרבה אנשים אמרו שישראל איבדה את ההרתעה, אבל היום שאנחנו מסתכלים אחרי 17 שנה, הרתעה מאוד חזקה. אותו דבר עם החמאס אגב, בעזה. החמאס מאז שומר חומות שנתיים, כבר לא יורה, מי שיורה זה הג'יהאד. ולמה החמאס ולמה חיזבאללה מורתעים? כי יש להם המון מה להפסיד, הם אחראים לציבור שלהם. סנואר אחראי לשני מיליון עזתים שרוצים לעבוד בישראל, שרוצים לקבל כסף מקטר, שיודעים שישראל יכולה להוריד את השלטר של החשמל ולא לתת דלק, ולכן החמאס הרבה יותר זהיר. הג'יהאד לא אחראי על כלום, הוא גם מאוד קיצוני באידיאולוגיה שלו, ולכן קשה מאוד להרתיע אותו. ומה שצריך זה באמת לפגוע בו מאוד קשה, כדי שאנשים יותר יחשבו על האור שלהם, כל מנהיגי הג'יהאד, שבסך הכל אנחנו פוגעים בהם אחד אחרי השני.
יש זאת אומרת, כזה... אתה קורא לישראל שלא להסכים לתנאי של הג'יהאד, שדורש להפסיק את מדיניות הסיכולים הממוקדים, אתה אומר להתמיד בה, כי זה בעצם די. יוצר את ההרתעה האמיתית, גם אחרי שיגיעו להסדר, להתמיד בה אם תהיה הזדמנות לסכל.
הג'יהאד ברוב חוצפתו, הוא לא רק ביקש להפסיק את הסיכולים הממוקדים, אלא הוא ביקש שישראל תפסיק לפעול כנגד הטרוריסטים ביהודה ושומרון, בג'נין, בשכם, אותו מבצע שובר גלים שאנחנו כבר עושים שנה וחצי. גם את זה הוא דרש שנפסיק, גם את מצעד הדגלים. כאשר אתה מדבר על קבוצה טרוריסטית שבסך הכל הובסה בסבב הזה, הם נהרגו להם, כמו שאמרתי, ארבעה בכירים מאוד, נתקפו תשתיות שלהם, נתקפו חוליות נונטט, חוליות ירי, וכשהם יורים עלינו, הם לא משיגים את מה שהם רוצים. הם לא הצליחו, ואני מקווה שגם בהמשך לא יצליחו, לפגוע באף ישראלי. הם מאוד רוצים, מאוד רוצים איזושהי תמונת ניצחון, ולכן הסיפור נמשך, אבל בעיקר בגלל שאנחנו לא מוכנים לקבל את התנאים שלהם, ולא תהיה שום ממשלה בישראל שתקבל תנאים כאלה.
אנחנו מסתכלים רגע על היכולות הצבאיות, הג'יהאד גם מתהדר באלפי רקטות, אבל כשהחמאס היה איתנו בלחימה במבצע האחרון, הוא הגיע לירושלים, לתל אביב, היו לו פגיעות לפעמים די מדויקות, האם תוכל לומר לנו, איך אומרים בשפה לא מקצועית, שגם אדיוטות כמונו יבינו, מה ההפרש ביכולות הצבאיות, למה הג'יהאד לא כל כך מצליח, והחמאס הצליח הרבה יותר?
תראה, החמאס הוא ארגון יותר גדול, הוא ארגון יותר מפותח מבחינה טכנולוגית, מבחינת יכולות הניהול והשליטה והייצור שלו, ולכן לחמאס יש לו יכולות רקטיות הרבה הרבה יותר משמעותיות. אבל גם החמאס בשומר חומות ירה הרבה יותר, לא מאות אלא אלפים, אבל אני אומר, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שפיתחה יכולת הגנה מאוד טובה כנגד רקטות וטילים, ולכן החמאס לא ממהר, כי הוא יודע שהסיכוי שלו להביא הישג הוא לא גבוה. יכול להיות אין הגנה הרמטית, יכול להיות שזה רקטה תחדור, ואולי איזה קבוצה של אזרחים לא תעשה מה שפיקוד העורף מבקש, ויהיה להם הישג, אבל כמו שאמרתי, המחיר שעזה תשלם הוא ענק.
איך אתה רואה את העניין הזה, שבעצם הרי זה ברור שהג'יהאד לא היה יכול לשגר בלי הסכמה או קריצת עין של החמאס, וישראל בוחרת במודע לומר כל הזמן שהחמאס לא מעורב כאן ומדלגת עליו, ובמידה מסוימת אנחנו עושים לחמאס את העבודה מול הג'יהאד, שגם הוא, בוא נאמר, לא רווה ממנו נחת. האם המדיניות הזאת נכונה, או שההתעלמות הזאת מההסכמה שבשתיקה של החמאס, היא לא בריאה להרתעה שעליה דיברת קודם?
אני חושב שזו שאלה מצוינת. אני חושב שזה אחד הנושאים שנצטרך לדון עליו. אנחנו, אתה יודע, עשינו בידול בין הרש"פ ברמלה לבין החמאס בעזה. ועכשיו המצאנו עוד בידול של חמאס וג'יהאד בעזה עצמה. יש לזה יתרון, כי כמו שדיברנו בשאלה הקודמת שלך, הרבה פחות רקטות משוגרות לישראל, לחמאס יש יכולת יותר גדולה, אבל יש לזה חסרון גדול. החמאס, גם כן, כמו שאמרת וצדקת, הוא לא עוצר את הג'יהאד, הוא אפילו מסייע לו לוגיסטית, ובעצם נהנה משני העולמות. ואנחנו צריכים לדבר הזה למצוא את הפתרון האסטרטגי הנכון, ולשים לזה סוף, כי לא ייתכן שהם יקבלו פועלים, כסף ודלק, ולא יפגעו בהם איזושהי חסינות, ומצד שני, הג'יהאד, אנחנו צריכים לטבוע מהחמאס, כמו שעשינו כל השנים, הוא הריבון בעזה, וכל מה שמשוגר מעזה, הוא פוגע באזרחי ישראל מעזה, החמאס צריך לשאת באחריות. אחרי שאמרתי את זה, זה לא נכון לעשות את זה עכשיו בהמשך המבצע. ראינו שאנחנו צריכים להתחיל מבצע בהפתעה, בהישג גדול, ואת זה היום יהיה קשה, אנחנו צריכים לבחור את העיתוי, את התחבולה, את ההפתעה שבה בפעם הבאה נסביר גם לחמאס מה חוקי המשחק.
אני רוצה לחזור לנושא היכולות של הג'יהאד בהשפעה שיש להם על החברה האזרחית. הרי גם אם היכולות האלה אינם רבות, אבל עצם העובדה שרבע מדינה חיה באזור המקלטים, זה שיבוש קשה של החיים האזרחיים. אני שומע פרשנים, ביניהם צבאים, שאומרים שמאחר והיכולות של הצבאיות של הג'יהאד נמוכות יחסית, ראינו כיפת ברזל עובדת יפה מאוד, האם, ואני אסיף עוד משפט אחד, ובסך הכל מספר הנפגעים אינו שונה ממספר הנפגעים היומי בתאונות הדרכים באזור הדרום, האם לא כדאי להמשיך בשגרת החיים וצריך לשבש אותה בגלל האפשרות שאולי טיל אחד יפגע, וכפי שאמרתי, האפשרות הזאת קיימת גם בתאונות עבודה וגם בתאונות דרכים. כלומר, למה לשבש את שגרת החיים אם אלו היכולות הצבאיות של הגאפ?
תראה, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם שלם.
אבל כל דבר יש מחיר, כמו שאני לא אעצור את התחבורה בכבישים בגלל תאונות דרכים, אני אומר, זה המחיר של הציביליזציה, זה המחיר של החיים. אז אולי אני אומר, אני לא אשבש את החיים בגלל האפשרות שאחת לשלושה ימים מישהו ייפגע. זו שאלה קצת, קצת צינית, אבל ככה כל החיים
פילוסופית. שלנו. לא, היא לא צינית, היא פילוסופית. לכאורה בתאונות הדרכים אתה נותן את ההחלטה לכל אדם ואדם. ואתה אומר, אם תנהג זהיר, אם תסתכל מסביב, אם לא
תסתכל. אני אתייחס לתאונה האחרונה בדרום שמשפחה תמימה נסעה ומישהו סתה מהנתיב ופגע בה, כך שזה לא בהכרח שזה תלוי רק בך.
אבל הרוב התאונות הן תאונות שנגרמות בגלל טעויות של הנהגים, ופה יש טעות של נהג, אבל הוא פגע במישהו שהוא באמת תמים, וזו תאונה נוראית מזעזעת. אני חושב שלא נכון, כי אם היו פה היום לא הרוג אחד, אלא 20 הרוגים, כתוצאה מזה שאין סירנה, והם לא רצים למקלטים, הג'יהאד היה חוגג חגיגה גדולה. זה היה מאוד מעודד.
זה המצב היום באמת, אנחנו יודעים שלמלא הריצה למקלטים, היו לנו כעת הרוגים, כי אני שמעתי על נפילות ספורדיות ולא ממש מדויקות.
בגלל האיכות של כיפת ברזל. זה אולי לא 20, אבל ברגע שיהיה ירי לתושבים שאינם לאזורים מאוד צפופים במרכז הארץ, אם אנשים לא יתנהגו בצורה נכונה, יהיו לנו הרבה יותר מדי הרוגים, וזה לא נכון.
אני רוצה לשאול אותך בפן אחר, לא כאיש צבא, אלא כמי שחרד לגורלה של המדינה הזאת, וגם הביע את דעתו. אנחנו רואים את נתניהו במבצע הזה נצמד למי שרק אתמול שלשום הוא מתח עליהם ביקורת, לשר הביטחון שהוא פיטר, לרמטכ"ל שהייתה לו עליו ביקורת, לראש השבק, והוא יושב איתם, ובזה הוא משגר מסר גם לשאר חברי הקבינט שלא יהיו בעניינים, ואתה ליווית גם ממשלות עבר בתפקידך הצבאי, לאחר הצבא. האם אתה חושב שנתניהו פועל פה נכון, ואם למסר הזה לדעתך יהיה המשך גם אחרי המבצע?
תראה, נתניהו כבר אמר את כל הדברים ועשה הפוך. נתניהו שידר מסרים הפוכים. אני מאלה שלא מתרשמים מההופעות של נתניהו עכשיו בחדשות של 8. אני חושב שמה שהמבצע הזה הוכיח, שיש אחדות בעם ישראל כשמדובר על איומים מבחוץ. אבל הנזק שעשה נתניהו במהפכה המשפטית, לכלכלה של ישראל, ליחסי החוץ של ישראל, ולצבא של ישראל, בהיבט ההרתעתי, הוא נזק ענק, וצריך לתקן אותו מהר.
אתה רואה אותו גם בבית ביטחוני? ישיר או רק עתידי, שאם יהיה, אז חלק מהטייסים לא יסכימו כרגע.
לא, זה לא עניין של חלק מהטייסים, זה עניין של יושב נסראללה עם כל החברים האלה, עם כל ראשי ארגוני הטרור, ויושבים האיראנים, אומרים, אנחנו לא צריכים להתקיף אותם בכלל. הם יפרקו את עצמם מבפנים. וכמו שהיה לפני 2000 שנה, קמצא ובר קמצא, צדוקים ופרושים, יריבו אחד עם השני, ישרפו את מחסני המזון אחד של השני, ויפתחו את השערים לירושלים, לאויב הרומאי. אסור לנו לתת להם את התקווה הזאת, אסור לנו לתת להם להתאחד סביב זה ולחשוב שאנחנו חלשים. ואני חושב שמעולם לא נעשה נזק לביטחון ישראל כמו שנעשה ב4-5 חודשים האחרונים. והמבצע הזה בעיניי הוא הזדמנות להגיד, אני מפסיק את התהליך הנורא הזה, שפוגע בכלכלה,
שפוגע באחדותה. הוא בעצם הפסיק אותו כשהוא הלך לשיחות בבית הנשיא, אבל אנחנו רואים שהמחאה לא נפסקה, אז אולי נסראללה יכול להגיע למסקנה, שבין אם יהיה רפורמה, בו אם אין לא יהיה רפורמה, הקרע לא ניתן לאיחוי.
מר ריבלין, המחאה לא נפסקה כי החקיקה לא נגנזה. היא במרחק של 6 שעות מחקיקה. והמחאה לא מוכנה להיות עם אקדח לרקה. וגם אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו שומעים את לוין, אנחנו שומעים את רוטמן, אנחנו שומעים קולות אחרים שלא ויתרו על זה. ואנחנו לא יודעים איפה עומד נתניהו. כי הרי כמו שאמר אריק שרון, אנחנו אף פעם לא יודעים אם נתניהו זה מצד ימין או מצד שמאל. מה הוא בדיוק מתכוון. ולכן אני חושב שהוא צריך להיות חד משמעי, להוריד את זה מסדר היום של הכנסת, לגנוז את החקיקה. ואתה יודע שאם האנשים שלו שנמצאים בבית הנשיא היו מוכנים להגיע לפשרה, ואני רואה את גדעון סער ואת גנץ מנסים להגיע לפשרה, בניגוד למחאה, מנסים להגיע לפשרה.
הבעיה שלנו שכל צד אומר שהצד השני לא מוכן להגיע לפשרה, ואתה יודע מה, אולי נחזור להיבט הצבאי, בכל זאת אני רוצה להיות ממוקד.
שזה יהיה בלי פוליטיקה והכנסת.
בסדר גמור. אז אוקיי. נחזור לעניין הצבאי. האם לפחות במה שנוגע למבצע הזה, אתה חושב שביבי יתנהל נכון, או שבכל זאת חלפו במוחו יהיה אלה שיקולים זרים?
אני חושב שמי שהתחיל את המבצע הזה, זה לא נתניהו ולא משיקולים מפלגתיים, פוליטיים, פנימיים. מי שהתחיל את המבצע הזה זה הג'יהאד. ופה אין לי ספק. ואני מאוד סומך על רמטכ"ל הרצי הלוי, על ראש השב"כ רונן בר, על שר הביטחון, שביחד עם ראש הממשלה לקחו החלטות ענייניות ביותר במבצע הזה.
החלטות ענייניות, אתה אומר, מהניסיון שלך, כי אנחנו מגיעים לשעת חירום עם הגב אל הקיר, הן בדרך כלל נקיות משיקולים אחרים. כלומר, האם אתה מכיר...
בזכות הגורמים המקצועיים. כי... כאשר ראש הממשלה נמצא עם הגורמים הפוליטיים ועם הבייס שלו, ההחלטות שלו בעיניי מאוד בעייתיות. כאשר הוא יושב עם רמטכ"ל ועם ראש שב"כ וראש מוסד וראש מל"ל, שיש להם אחריות מקצועית לעם ישראל, ואין להם שיקולים פוליטיים בכלל. אני חושב שמתקבלות החלטות מאוד נכונות, ואני מאוד שמח שיש לנו גם יכולות מודיעיניות, מבצעיות, חיל אוויר מדהים ביכולת לפגוע בשלושה ראשי מחבלים בו זמנית באותה דקה באמצע הלילה. ומבחינה זאת אני מאוד מרוצה.
אבל יש החלטות שהן בעצם שילוב של מדיני, פוליטי, צבאי ביחד. למשל ההחלטה, תראה, אני מבין שההחלטה לפגוע ב-X ולשים אותו על הכוונת היא החלטה צבאית מקצועית. אבל כשאנחנו מגיעים לשאלה האם להמשיך את זה, האם הושגו יעדי המבצע, האם הושגה ההרתעה, לא הרמטכ"ל וראש השב"כ לבד מחליטים על זה, אלא גם ראש הממשלה, ויש לו גם את השיקול שלו, האם זה פוגע בו מבחינה פוליטית, מה זה יאמר לו ציבורית. כלומר, איפה אנחנו, האם אתה מסכים איתי שבנקודת זמן מסוימת, הפוליטי והמקצועי כן אמורים להיפגש?
תראי, ההחלטה בסוף היא בידי הדרג המדיני. אתה קורא לזה פוליטי, אני קורא לזה מדיני. וזה בסדר גמור. הדרג המקצועי מביא את ההמלצות שלו, מביא את החלופות שלו, אומר את דעתו. אם דעתו שונה בצורה דרמטית, והוא חושב שהדרג המדיני מחליט משהו שפוגע פגיעה מהותית בביטחון ישראל, הוא תמיד יכול לשים את המפתחות. אבל בסוף מחליט הדרג המדיני הפוליטי, ויכולים להתערבב לו גם שיקולים פוליטיים, אבל אנחנו עוד לא בסוף.
אני רוצה לגעת לסיום בסוגיה הכאובה של השבועים והנעדרים, ולשאול אותך האם יש סיכוי שמאחד מהסבבים אנחנו ניצא עם גופות החטופים שנמצאות אצלנו, או שהריטואל הזה, הבלתי נגמר של תקיפה ותגובה והסיום בתיווך מצרי, זה משהו שנועדנו לחיות איתו, והפצע המדמם הזה ימשיך לדמם.
תראה, בשביל שתהיה עסקה צריך להקוט אותה מכה קשה, וצריך שיהיו בידינו נכסים נגדיים שיצדיקו את בעיניהם את החזרת הגופות החיילים והאזרחים שאצלה. בסבבים מהסוג הזה הסיכוי להחזיר את החיילים הוא מאוד נמוך, את גופות החיילים מאוד נמוך, ולכן כנראה שהעסקה עדיין רחוקה.
כן, היה אלוף במילואים עמוס ידלין, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה המאלפת הזאת.
תודה רבה. פרסומות.